אנו מגישים את התוכנית בשעה 6 לשעונה אביב. תוכנית מיוחדת במלאת עשור למותו של המשורר יאיר הורוביץ. עורכת ענת שרון.
אני זוכרת היטב את הימי שישי האלה, עם הפגישות של יאיר, שבהם הוא היה פשוט מדבר ומדבר ומדבר ומדבר. ובאיזשהו אופן, אני חושבת שיאיר היה הפטפטן היחיד שהכרתי מעודי, שדרך הפטפוט שלו לא מחצה אותך. כי היה בנוכחות של הבן אדם משהו נורא קל. הוא לא היה איש כבד. הפטפוט שלו לא נפל לך כמו איזה סקים של תפוחי אדמה, כמו משהו מאוד פולשני, מאוד אלים. היה משהו מאוד קל בנוכחות של יאיר, וכמו שהוא דיבר על השירה העברית, הוא עבר בקלות לרוק ולכדורגל, ולמחלותיו כמובן, ולפחדי הטיסה שלו, ולחיקויים המדהימים שלו.
יאיר הוא מסורה לגמרי אישי, של הניואנסים הדקים ביותר של התחושות האישיות, אפילו לא כל החיים האישיים, אלא של התחושות האישיות ביותר. הוא לחלוטין לא משורר פילוסופי, לא משורר רגותי. ויזלטיר הוא יותר משורר שעומד מול העולם, והוא משורר רגותי. יונה וולך היא משוררת של חוויות יותר מצומצמות, אבל הן קיצוניות, הן יוצאות דופן, היא הלכה בהן באינטנסיביות. מה שאופייני לכולם אבל, זה שהם שלושתם לא משוררים אירונים. בכל השאר אז הם יותר דור מבחינה חברתית, מאשר דור מבחינה פואטית.
אוגוסט 1998, 10 שנים אחרי. יאיר הורוביץ, בן 48, המתין לניתוח לב. נפטר בבריסל, בלגיה, רחוק מכאן. שירים שקשה לקרוא בקול. שירה מסרבת, קסומה, שירה מלאת תום.
הוא ציטט את שיריו כל הזמן, הוא דיבר על שיריו, הוא כל הזמן הראה טיוטות של שיריו, שברי שירים שהוא כתב, איזה השראה הייתה לו אתמול בלילה, או כאלה דברים. האמת היא שעוד לא הכרתי משורר או סופר שדיברו על עבודתם בצורה כה חופשית, כמו יאיר הורוביץ. כאילו לא היו לו אמונות פלות בקשר לזה, את יודעת? מה שדיבר על זה, זה היה חלק מהדבר הזה, מאוד חשוף כזה ושקוף.
ויאיר הוא הקלאסי שבין השלושה, הוא גם הקשה שבין השלושה, שמחייב, זאת אומרת, קל להיכבש לשירה של יאיר הורוביץ אם קוראים שורות, והרבה זמן התייחסו אל השורות שלו כאל שברים של יופי. לא חשבו שיאיר הורוביץ אומר בשיר שלהם משהו, ואפשר היה כאילו לערבב את כל השירים ביחד, וזה לא משנה, כי הדברים הם מקסימים. לקח זמן לראות שהדברים הם אומרים גם משהו, ששיר שלם של יאיר אומר משהו, שיש התפתחות בשירים שלו, שיש מן היום הראשון בעצם מאבק מאוד מעניין עם המוות, עם פחדי המוות, עם מדווה הגוף, וניסיון לעשות סובלימציה של כל הדברים האלה לחוויות אסתטיות.
תוכנית רדיו, בת 50 דקות. בעיקר השנים האחרונות של יאיר הורוביץ. חוקר ספרות, סופרת, צייר, 4 קרדיולוגים, אנשים קרובים, אנשים רחוקים. שיכירו אותו דרך הגוף ודרך הנפש.
שקט שקט הערב עובר בעץ ובלב. האדמה פנים מפקירה לברכת שמיים, והרוח בהפיכות סיני יפזר את הקסם המאפיר בעלי שלכת ויבשר לזרעים מייחלים את בו המים בשורשים צמאים. שקט
הגוף מול הנפש, הכוח הפנימי מול החולשה, ההתאמנות המתמדת לקראת המוות, שכל יום אדם מתאמן לקראת מותו. כל מיני דברים שמאוד בלטו בשירה המאוחרת של יאיר הורוביץ, היום אפשר לראות אותם בעצם מההתחלה. ומבחינה זאת, אז כאילו השירה שלו קדמה למחלה שלו. דברים שהוא הגיע אליהם בשירה שלו קדמו ל... דברים שהוא הגיע אליהם בחיים שלו. השירה כאילו הייתה מעבדה לחיים.
פרופסור מנחם פרי, חברו הקרוב, מוציא לאור של שיריו. דוקטור ימימה אשחר, קרדיולוגית.
זה שני החדרים, כאן יש מסתמים כאלה דלתות, שאליו ומעליו שתי עליות, רואים עלייה אחת כאן ועלייה אחת פה בצד שיינן. עכשיו, יש צד ימין וצד שמאל, כן? צד ימין קשור לריאות, לדם, מנקה, מקבל את הדם, מעביר לריאות, ולצד שמאל שהוא החלק שמעביר את הדם לכל הגוף. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מה חשוב, החדרים, פרפור חדרים, זה הדבר הכי גרוע, מזה זה מוות בכללי. עם פרפור פרוזדורים אנשים חיים, זה החלק היותר קל, הפחות שרירי, אנשים חיים הרבה הרבה שנים עם פרפור פרוזדורים. אבל הביטוי של פרפור פרוזדורים אצלו, הוא היה יותר ספרותי. זאת אומרת, מעבר מפרוזדור למשהו שאני לא יודע, משהו מאחורי הפרוכת שהוא שם אומר, לבלתי נודע.
המחלה העיקרית שלו זה חולשה בשריר הלב. אז שזה נולד איתה והגיע לביטוי, או נולד, או התפתחה במשך הזמן, והגיע לביטוי בתקופה מסוימת מהחיים שלו. עכשיו, אחד הסיבוכים שלה זה הופעת פרפור פרוזדורי, שזה קצב לא סדיר, זה שפה רפואית, קצב לא סדיר, שיוצא לא מהמקור המרכזי של הלב, מהפרוזדורים יוצא... של פעימות בדיוק, וזה חלק מהסיבוך של המחלה שמופיע עם הזמן איתו, וזה היה לו, וזה היה לו, וזה... זה, זאת אומרת, זה ככותרת, את שומעת, זה נשמע מאוד מוזיקלי. השם שלה שבחר למחזור של השירים, אבל זה שם של מחלה אחת, ממש שם של מחלה.
יום וליל בסתיו 48, היממה שינתה את סדריה. אמא הלכה ושבה, שבה והלכה. הלכנו לבית החולים שברחוב בלפור לבקר את אבי. אבי, עיניו, תחולות תחולות, היו בתמונה היחידה החקוקה בי. אבי שכב בפרוזדור, התמימים כדרכם, ואחרים מכוח תקוותם, האמינו. את שער היציאה מאור לחשיכה כבר ראה החכם. מי שדימה את העולם לפרוזדור, הבין את הדימוי. בן 8 הייתי.
הדבר המעניין בשירה של יאיר הורוביץ, זה זאת שירת אני, שהמילה אני לא, 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 לא תדירה בה, היא די נדירה. כאילו, תמיד אני עובר איזה אובייקטיפיקציה והופך להיות עולם, אבל זאת שירת אני מאוד מאוד אישית. אבל הדבר העיקרי זה שיאיר בעצם כל חייו נמלט מן הגוף. נמלט מן הדברים הגופניים, נמלט מן הדברים הגשמיים, למרות שכל שירתו עוסקת בתופעות מוחשיות. וזה, הוא עשה את זה על ידי זה שהוא פוגע כל דבר, הפך כל דבר לרשת, הפך כל דבר להרבה הרבה פרודות קטנטנות, אפילו ריח היה דבר מדי גשמי לגביו, אלא חוט ריח. החוויות הכי קסומות בשירים שלו היו חוויית הריחוף. שדברים נעשים כל כך חסרי מוצקות שהם בעצם מרחפים. זאת הייתה חוויית העושר, אבל זאת גם הייתה החוויה הכי מפחידה, וזה לא מקרה שהיו לו פחדי טיסה. זאת אולי באופן העמוק יותר, הפסיכואנליטי בגרוש, היה הפחד המפגש עם אבא שלו והכיסופים להיפגש עם אבא שלו, משום שהוא כילד תפס שאם הוא ימריא הוא ייפגש עם אבא שלו.
אני חושבת שמה שכל כך כבש אותי כשהייתי בשנות ה-20 לחיי, הדבר הזה של לברוא את הפנטזיה הזאת, שהיא עוד יותר פנטזיה אפילו, עוד יותר אוטופיה מאשר מה שיונה וולך ניסתה לעשות. כי אצל יונה בשירים עדיין מהדהד עולם ברוטלי, קשה, יש לה דיאלוג עם העולם. אצל יאיר זה הרחקה אדירה של העולם, של החומר. כאילו, אם יש איזה יסוד שנהדר בשירים שלו, זה חומריות. הם לא חומריים. יש בהם משהו החומרי שמתנגד לחומר כל הזמן, שחי רק במילים.
רונית מטלון, סופרת.
גם כאדם בעצם, הגופני שהוא כל כך התעסק בו, דחה אותו, והוא התגבר על ידי זה שהוא הפך אותו ליופי, והוא הפך אותו ליופי על ידי זה שהוא הפך אותו לדיפוזי, להרבה קטנים, להרבה מרחפים וכולי. והשירה הייתה לגביו הדבר שמנוגד לגוף. המחלה יצרה פרדוקס.
פיתחו לי שערים, ותחלי. פיתחו לי, אני רק סאלי. ואני יכולה להיות ילד, גם יכול להיות ילדה. אני רק סאלי פה, לבד. לבד על הגדה.
פיתחו לי שערים, ותחלי.
שריחה נסגרת, ועודה היא בה.
פיתחו לי,
מאוד עם כל הילדים כולם רציתי להיות. שם, בקרקעית חלום, עם ילדים עולים ממים, ופניהם ירחיים, מזים ריחות, רכובים על שיחי משי, סוחים ברוחות, והרוחות מחלפותיהם, וסגול בכוכבים.
אני רק סאלי.
אני סאלי, ילד, ילדה, בחלום. הולך על אוויר, שט בסגול כוכבים. אני קטנים, לבד, בגדה. תחת אדני חלונות צלולים, רוחות יהיו מוזיקה.
פתחו לי.
ואני סאלי גדול. ולא רוצה נשר כמו בגן חיות להיות. נשר משחק, שעושים לו פגרים בשמיים קטנים, והוא לא מן הבשר הממוגר בציפורניו. בציפורניו לא עדנת בשמים, ואושרו, אושרו גם הוא בשמיים כאלה, קטנים.
קטנים ושעשו אולי. עכשיו הסוסים והרוחות כבר לא ניסים.
אני סאלי, ילד, ילדה, קטנים.
אני סאלי, ילד, ילדה.
והסוסים לאיתם נעלמו, דמדומים ממושכים. והרוחות שערים.
פתחו לי שערים, מתחילי.
הרבה פעמים הייתה לי הרגשה שאני לא בדיוק קורא את מחשבותיו, לא בדיוק מבין מה הוא רוצה לומר לי. מעבר למילים, הרגשתי תמיד שהייתה עוד משמעות למילים, שלא תמיד קלטתי אותה. ויש לזה ביטוי, את עומק החשיבה שלו, יחסית למחלה ויחסית למערכות היחסים שלו עם הרופאים, והבנתו אתה רואה בתוך השירים. אחד הדברים זה קודם כל תיאור המחלה שלו. הוא תיאר את המחלה בצורה כל כך נהדרת, שאני חושב שצריך, מלמדים על אי ספיקת לב, פשוט צריך להקריא את השיר הזה. שיר שמתאר את המחלה, את החלק של חולשת הלב. אמר הרופא, חולשת שריר הלב פירושה אי ספיקה, שתוצאתה הצפת הסכר. זה הנושא של הנוזלים שמצטברים בגוף. ואז הקשיתי, אז אמר הרופא, עלול להיווצר גודש ריאה וקצרה הנשימה. זה בדיוק הדברים שסובל מהם, הבעיות שסובל מהם, חולה אי ספיקת לב. ואז קצרה רוחי, שהוא היה מאוד, אדם מאוד מתעניין, מאוד, שהוא שוחח איתך, הוא הסתכל עליך עמוק בעיניים, תמיד. עמוק בעיניים ורצה לקלוט ממך מה הוא יכול להבין מעבר למה שאומרות המילים. אז הוסיף ואמר הרופא, יש חשש לחץ על הכבד, אשר מצידו ילחץ על הקיבה, התריסריון, הלבלב, התחול, ואמרה, הוא מתאר פה את המחלה בצורה ברורה ובמילים המיוחדות שלו, עד שהוא מגיע לצד הנפשי, שזה הקטע המאוד כבד אצלו, הוא כותב, ומה למוח הקשיתי? השתנה כרופא, חרדה, חרדה איומה, אך אם אתול ממך את החרדה, וזה יאיר, אפגע במהותך, זאת לא אעשה. זאת אומרת, המהות שלו, בין היתר, זה החרדה לגבי הבריאות שלו, המחלה, הוא עצמו, הקיום. היש הזה שהוא יאיר.
פרופסור גד קרן, קרדיולוג. דוקטור אברהם פרדס, קרדיולוג.
החדר של הרופאים במחלקת ביניים ביחילוף זה בסוף המחלקה. את נכנסת למחלקת האשפוז ביחילוף, ובסוף המחלקה יש לך את חדר הרופאים. את עוברת על כל מיטות האשפוז ובחדר רופאים, ואנחנו יושבים, מגיעים בבוקר, מתחילים לארגן את העבודה, ואז בשבע וחצי כזה, רבע לשמונה, היה מופיע לחדר הרופאים עם ה... היה לו איזה חליפה, חולצה ומכנסיים כאלו כתומים, משהו כזה מזכיר מעמד הפועלים, ממש מופיע בסנדלים שלו על הבוקר, נכנס עם החליפה שלדעתי במשך החודשיים, אולי כמעט, אם, נשארת בראש שלי, זה סימן שרוב הזמנים הוא ביקר באותו, באותו, באותה, באותה צורה. ולמעשה חלק מהביקורים בגלל שהוא סבל מאוד בתקופה שלפני שיצא להשתלה. והתלונות העיקריות שלו היו עייפות ועייפות ועייפות, היה לו נורא קשה בסוף לתפקד. ובאמת ראינו את הפחד בעיניים שלו, זה גם פחד גם ממוות, הוא דיבר על זה, דיבר על זה הרבה.
In the summer sky, bird of prey, flying high, flying high, gently pass on by.
אני אגיד מה אני מרגיש. אני מרגיש שיאיר הורוביץ היה באיזשהו אופן תמיד ילד זקן. באיזשהו אופן הוא ניסה באמצעות השירים לנסות ולעשות איזה אקט מתקן, לברוא נאורים, לברוא איזה עולם שבו יוכלו הדברים להתקיים מההתחלה באיזשהו מודל מתוקן ואפילו בדיוני. זה מין, מין התבוננות כמו שמתארים דרך עדשות כאלו מאוד חריפות של צילום. ובשיר לואיס אני מרגיש שהוא יש לו סק, יש לו כוס של חושך, והיא מדמה הכל לשמש, והוא בעצם מקבל על עצמו את התפקיד הנורא לסרטט את קווי המתאר של האור באמצעות קווי הלילה שהוא מביא, ובאמצעות זה הוא מעניק לה גם את החסד וגם את האור, וגם באיזשהו אופן מזמין אותה אל העולם שלו, שהוא עולם מאוד בודד. כמו אדם שבא לבשר איזו בשורה קשה, ולא ברור אם זה בא לבשר על החושך או שהוא בא כדי לזכות, לשתות מהאור שלו. אני לא יודע, אבל הורוביץ הוא משורר. כשהוא מדבר על השעה שש, לשעון האביב, אז זה היכולת של משורר לדייק, לדעת את את הזמנים גם בתוך העונות, לזהות את הגוונים.
בשעה שש, לשעון האביב, לואיס, ילדת חלום, יד ביד עם אהובה את הסדרות תחצה, ותדמה, הכל היא תדמה לשמש, ובפינת רחוב ראשי של עיר, היא בקיוסק קטן תשתה, ותדמה לחוס שמש. אבל אם תרחיק בתים מספר, אראה ללואיס ילדת חלום את ארץ הצל. אראה לה את ארץ הצל. אראה ללואיס ילדת חלום, את ארץ הצל, בשעת ההתבהרות.
בשעה שש, אני לא יכול לקרוא את זה. זה כאילו שיר שלא אמור להיקרא בכלל. זה כאילו שיר שנלחש מבלי מילים, ואני לא יודע איך קוראים בשעה שש לשעון האביב, לואיס, ילדת חלום, יד ביד עם אהובה, אני לא יודע. אני לא יודע.
אז זה השיר שלי... שאני, זאת אומרת שאני הצלחתי לקרוא אותו יחסית בקלות. כל שאר השירים אני חוצבת בהם ואני לא מצליחה למצוא את הקריאה, את המוזיקה, את הקצב.
כי את לואיס, ואני פה יאיר. ובגלל זה כל כך קשה, כי את עם כוס השמש ואני מרגיש כל הזמן עם כוס הלילה הזאת. אולי אני אדגים לך על יד הפסנתר מה שהוא עושה. שמה שיאיר הורוביץ עושה, הוא כל הזמן עם הצל, הוא עושה נאמר הצליל כזה. זאת לואיס. וזה שוב הוא. ולואיס כאן. ושוב הוא חוזר, הוא עם הצל שלו, והיא כבר... ושוב הוא עם אותו צל. צל, ילדת חלום. צל, תדמה הכל לשמש. צל. בשעת ההתבהרות, צל, צל, צל.
משה קופרמן, צייר.
ישנה לנו שם בשיר אחד, ציפור יושבת על עדן החלון, חלון. כן, אני לא אקרא את כל השיר, אבל את המילים האלה שאיתם חלכתי, כן? Okay. היית ציפור על עדן החלון, ובעודך, למרית עין, צופה ציפייה סתמית, רקמת מסלול של כתמי אור, כמו אמרת להרחיב את מידות החדר. אני יודע את האירועים שהביוך לחלוני. הכנפייך המשתנות תדיר עם הרוח אינן ברורות לי, אף לא באור בהיר. עכשיו ככה, תוך כדי העבודה הזאת נתקלתי, הגעתי לנקודה שהצטרכתי להחליף את האמצעים קודם, בשביל הקף הרישומי לקחתי או משהו עט וטוש ומה שנתן לי קו יותר חריף, יותר נוקשה ויותר חריף ושחור. ועם קונטרסט או הבדל בין שחור ולבן חריף, עברתי לעיפרון. עברתי ולבסוף גם להרטבה או לכיסויים עדינים אמנם של לבן, מאוד דליל, כן? ככה שלבסוף קיבלתי את המצבים היותר ציוריים.
לא איבדתי כאן דבר. ובכל זאת שעת קורת רוח היא שעת דמדומים זו של חודש אייר. אני יושב בגינת בית קפה, וציפור ודאי אחר פירור מנטרת על שולחן העץ הסמוך. הדבר שעבד, עבד ולא נמצאנו. ובכל זאת, לרגע דומה לי שאני שומע בתנועותיה את שמי. יאיר, יאיר.
אצל יונה, עם כל העולם ההזוי הזה, של הדמויות הפנטסטיות האלה, יש לה, כל הזמן אתה מרגיש את הלמות הפטישים של העולם האמיתי. ואצל יאיר, אצל יאיר הם לא שם. אצל יאיר יש איזה טשטוש עקבות. יש קודם טשטוש עקבות. זה השתנה אצלו במרוצת השנים. אני לא חושבת שזה נשאר אותו דבר היחס לעולם. ואני חושבת שעם השנים יאיר נהיה כאילו יותר חומרי. כאילו, היסוד של החומריות יותר... כן, ביחסים ודאגה יש את זה יותר. אז נכנס באמת הדבר הזה של הכובד של הגוף. הכובד של הגוף בתור צורה להרגיש את הגוף, אבל אין גוף באמת בשירים של יאיר. אני חושבת שיאיר התעסק הרבה בתנועות של הנפש. במוזיקה של הנפש, בתנועות הגדולות של הנפש.
אנחנו רוצים יותר מדי סיפוקים מיידיים. אנחנו דור בעצם שלא לא קורא שירה או קורא את הפרוזה שבשירה. ולשירים של יאיר הורוביץ צריך להקשיב, צריך לקרוא לאט, צריך להתמכר, ומבחינה זאת יותר קל להיכבש לסקנדל או הבוטות שביונה וולך. זאת קריאה שבה צריך להיות מסוגל להתמודד עם, 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 עם שפה אחרת, באמת עם שפה של שירה. זה לא מתחפש לשום פרוזה. מבחינה זאת, אז השירה שלו יכולה להיות דיבור רק לאנשים שמסוגלים לדבר עם עצמם, ויש מעט מאוד אנשים שבאמת יכולים להקשיב לעצמם ולדבר עם עצמם, כמו שהשירה של יאיר מחייבת. אנחנו יותר מדי חיים בחוץ ופחות מדי חיים בדיבור פנימי. האגף האשפוזי של המחלקה היה לאורך המסדרון הזה. היום הוא עבר לאגף אחר, ויאיר הרבה פעמים היה מאושפז באחד החדרים, פה הוא היה צועד, הייתי יושב בחדר בסוף, והייתי רואה אותו ג'ינג'י כזה, מגיע מרחוק, קצת לא מרושל בלבוש. אם אני זוכר טוב, הוא היה הולך הרבה עם סנדלים, ככה נדמה לי משום מה, הוא היה מאושפז הרבה פעמים בחדר, כאן היו מיטות אשפוז, בחדר הזה, או בחדר האחרון פה, באחד מהחדרים האלה. והעדיף על יד החלון לשכב, אם זה היה אפשרי. והרבה פעמים כשהוא היה מתאשפז, הוא היה לפעמים מתאשפז, ואחרי זה במספר ימים גם מבקש להישאר פה. זאת אומרת, כנראה לקבל חזרה ביטחון במצבו הבריאותי, לקבל סיפת כוחות, קצת יותר להתחזק, ואחרי זה הוא היה הולך. לא היינו רואים אותו מספר שבועות, ופתאום באישון לילה תורן, היינו פה יושבים או משהו, ופתאום הוא היה מגיע, הגעתי, מרגיש לא טוב, ומתאשפז מחדש.
לא היה לא אדם קל, הוא אדם מאוד מאוד קשה, קפריזי ומאוד קשה. אני זוכר את הפגישה הראשונה של האושרה וטיפול נמרץ, ואז הבאנו אותו אלינו, חדר אצלנו, לבדיקה. ואחת הבחורות קרא לו יאיר הורוביץ. התפרס, לא הורוביץ, אלא הורוויץ! וסתכל, והיה ג'ינג'י כזה, משוגע. טוב, נסלח לו. אבל אחר כך הייתי, הוא היה עושה גם בדקדוק, הוא היה, כן, מגיע וכותב, כן, דקדוק, זה לא הייתה לו, זאת הייתה העבודה שלו, כן? אז הוא על קוצו של יהודה היה עומד. הוא היה אומר, אני אדם קשה, אני יודע את זה, אבל איתנו היה נורא קשור. אבל אנחנו נתנו לו גם נלת, הוא הייתי אומרת לו, יאיר, מתי שאתה רוצה? הוא מטלפן אליי הביתה לשאול, אני מרגיש לו טוב. הדלת פתוחה בפניך מתי שתרצה. וזה, הייתה לו הרגישה טובה. פתאום יש לו עם מי לדבר. פתאום אנשים מאמינים לו. לניתוח, הוא פחד נורא, והיה בין הראשונים. סידרנו לו את הנסיעה לבלגיה, זה לא היה הדבר הכי פשוט, ושם הייתה טרגדיה גדולה. זה היה, הוא היה כמובן מקרה לא קל, אבל לא מצאו לב מתאים, והוא כבר היה על שולחן הניתוחים, וברגע האחרון החליטו שהלב שרצו להשתיל למצב שלו לא יחזיק והוריד אותו, וזו הרגשה נוראה.
שמע את הלב הנשבר בשעת בין ארבעים זו. כאילו אך צעדים הם. ולפתע כהתנחתה, דמה הפרעה כושקטה, המונעת ממך את העדים. או אז, במגע קרוב, תשמע את הצעדים הקצובים שאיבדת. במה תערער אינה השאלה. חרדה עמומה כנרדמת, תשקע בפעתי פרגוד לא נראה. ירח כתום בין חלום, יפנה מקום בחלל חשוך, ויאסף כשבר אב אל באר המים הצוננים. לא את הגשם תשמע, אלא הלמות ללא קול. וככל שתסב שימת לבך, תסרב היא לפרדה.
אף פעם לא חשבתי על זה כל השנים האלה. אבל ככה, בימים האחרונים שישבתי עם השירים של יאיר, חשבתי כאילו, מה היה הפרויקט שלו? מה היה הפרויקט הפנימי שלו כמשורר? ואני מרגישה שהוא ניסה לעשות איזה... זה נשמע מדי כוללני, אבל שהלשון בשירים היא מין מטאפורה מאוד מורחקת של הנפש. מאוד מורחקת. לא יחסים של אחד לאחד. בכלל העולם בשירתו של יאיר נוכח מעט מאוד. יש מעט מאוד עולם בשירה של יאיר. יש משהו שכולו מילים. כולו, השירה הזאת כולה, אפשר להגיד את זה, הכל שירה, אבל השירה של יאיר, זאת, היא חיה בתוך המילים והיא עושה בתוך המילים. השיר של יאיר הוא כמו מין גן תלוי כזה. הוא בונה גנים תלויים עם מילים. הוא כל הזמן בונה גנים תלויים, והמקום של המוזיקה שם הוא מאוד מאוד גדול.
ולא רוח משם. ויאיר את יאיר שואל לאן, לאן אתה הולך יאיר? ויאיר ליאיר משיב, ואיני מצפה דבר, ואני שמח שאני כאן יאיר רק ממועקה, ואל תשאל לא. אל תשאל שאיני מצפה, אלא לכך שאיני מצפה. אתה מבין? אני אצא, אתה רואה יאיר, אני מדבר, יוצא, מתנער. אתה זוכר, הייתי כאן איתי, אישה מטר שישים גובה. אתה יודע, יאיר, נפרדתי מאישה מטר שישים ושמונה גובה. גובה עקבים ולא עומק הצעד, אתה מבין, יאיר? כבר הייתי במקום הזה, יאיר, ולא רוח משם שוטפת אותי, ולא רוח משם. אל תשאל לדבר הנשבר, קרות, יאיר. אתה מכיר, מתחדש, ובכן, יאיר את יאיר, שואל לאן יאיר נלך, עד מתי נבע הכוח המנחם, המנחם כל שנקרא, ולנו, לעת מפולת מי, מי לנו, הקמים צחים, רעננים מאפלה, אם לא יאיר את יאיר שואל, אני שואל יאיר. מה שאפשר עוד לומר, גם בעקבות השיר הזה, גם בעקבות שירים אחרים, הוא היה משורר מוזיקלי מאוד, מלא מצלולים. דיברנו קודם על הצד הוויזואלי, אבל הצד המוזיקלי שלו מאוד חזק, וזה צד שהוא חזק אצלו יותר מאשר אצל בני דורו האחרים, שגם אצלהם הוא קיים, והוא נעלם לחלוטין בשירה העברית היום. השירה העברית היום היא פרוזה בשורות קצוצות, שירה די ערלת אוזן. אני לא מדבר על משקלים וחרוזים, כן? הוא לא היה חרזן גדול. אני מדבר על החשמל שבתוך השורה השירית, הצד המוזיקלי שבתוך השורה השירית, דבר שכדי להגדיר אותו הרבה יותר קשה, אבל כל אחד שומע אותו. ומבחינה זאת, אז הוא היה אחד מאחרוני המוזיקליים בשירה העברית.
לא הכרתי את יאיר קודם, כן. השיחות שלי איתו, לא, שלי ושל כל אחד מאיתנו, התחילו איתו בשטח הרפואה. רופאים לא תמיד נחשבים לאנשי רוח. כן? אז כך שאת לא יכולה, ביני לבינו, אחר כך התפתחו יותר יחסים של שיחם, אחרי שקראתי את הספר ובאתי ודיברתי אותו, אז ככה הוא היה מטלפן, אנחנו משוחחים, הוא מספר לי כל מיני סיפורים על צורת חייו בבית, שלא היה לו כלום, איך שהוא היה יושב בלילות ומנקד שם את כל הנקודות שלו. אבל אנחנו לא, הוא לא, זה נפתח יותר פתיחה חמה כזאת, אינטימית, הייתי אומר, כי הוא אנושית. הוא צריך, אנחנו שמענו לו, פתאום הוא מצא אנשים לא מתחרים שלו ושומעים לו. וזה הרבה מאוד, הרבה מאוד היה בשבילו.
Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high in the summer sky. Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high, gently pass on by. Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high, am I going to die? Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high, take me on your flight.
היה צד בחברות עם יאיר שהוא נדיר במיוחד ככל שהגילים מתקדמים. היה צד נורא סובב בחברות עם יאיר. אפשר היה לעשות מתיחות לאנשים, למשל. אפשר היה ללכת בשלוש בלילה ולשיר ולהעיר את כל הרחוב. אפשר היה להקריא לאנשים שירים בטלפון. ככה, לשגע אנשים באמצעות הקראת שירים בטלפון. למשל, להקריא לעמוס קינן שיר של דוד אבידן ולקרוא למחרת בעיתון שאיימו על חייו של קינן. כי הוא לא זיהה שזה שיר של אבידן, ושם היו שורות, שוב כבר לא תקום בבוקר וכולי. לא, הוא לא זיהה אותנו. לצלצל לאשתו של משה בן שאול ולשאול אותה האם העיקרים מתנמנמים על כלשונם, שזו השורה של משה בן שאול, משירים, ושיאיר מאוד, מאוד אהב את ה... את ה להשת... כשהוא היה רוצה לגעור בי, הוא אומר לך, שוב אתה מתנמנם על כלשונך. או לנסוע לסקוטלנד ושם לתפוס מישהי לפני טיול שנוסעים לאגמים, ולשכנע אותה שתיקח בגד ים, ולבנות את זה על ידי זה שלשים לי בגד ים בכיס ולמשוך אותו בארוחת הבוקר, להראות לה שאני כבר לקחתי בגד ים, והיא נסעה עם בגד ים וחיכתה כל היום למזג האוויר שישתנה, והם מתרחצים בלוך נס, או כל מיני דברים כאלה. זה צד של, צד שהיה מאוד דומיננטי ביחסים שלי עם יאיר. אנחנו היינו משתוללים בלי סוף.
אני זוכר פעם, אז כשדיברנו, התחלנו לדבר על ההשתלה, איזו תקופה לפני שנסע, באיזה חודש וחצי התחלנו להמלצנו, ואת יודעת, דבר כזה לוקח זמן לארגן ולתכנן ולקשור את הקשרים, ואז הוא התבדח כשהיינו, מה יקרה אם יקבל לב של לצן, אם הוא יהפוך ליותר שמח בשיריו או לא, ומהסגנון הזה. אז הוא באמת היה עם עם הדיכאון, עם הפחד מהמוות, עם ההרגשה הלא טובה, היה לו מין חוש הומור כזה שפה ושם הבריק והוציא משפטים כאלו.
דוקטור אהרון פרימרמן, קרדיולוג.
בלילה לפני שהוא נסע לבלגיה להשתלת לב, אני הייתי תורן. בשעות המאוחרות יותר של הלילה, זאת אומרת, אחת, שתיים ועלה, שהלחץ עליי היה יותר קטן והיו פחות דרישות ממני לטפל בחולים ולייעץ במחלקות, הוא פשוט התנחל אצלי בחדר וניהלנו שיחה כמעט עד הבוקר. ומה שזכור לי מהשיחה הזאת, שהייתה שיחה מהולה בהמון חרדה והמון זיכרונות. הוא בעיקר דיבר על מה הוא חושב שצפוי לו, לקראת מה הוא הולך, הנה הוא רואה איזושהי תקווה חדשה. אם באמת הוא יעבור את הניתוח ויהיה לו לב חדש, מה המשמעות הזה עבורו ואיך זה יהיה להיות שוב אדם בריא כמו שהוא זוכר את עצמו בעבר. בנוסף להסתכלות הזאת על העתיד, גם דיבר הרבה על העבר, דיבר על העבודה שלו, על השירים שהוא כתב, על התרגומים. אפילו דיבר על אנשים שהיו לו. זה היה די מעורבב, זה לא היה, זה לא הייתה שיחה מסודרת. זה היה מין שיחה כזאת עם רצף אסוציאטיבי שיער כדרכו רוב הזמן דיבר, ואני שימשתי שם מין אוזן קשבת לאדם שבאמת הולך להרפתקה, שלא כך ברור איך הוא יחזור ממנה, ואכן לצערנו, לצער כולם, הוא לא חזר משם. אבל הוא היה מאוד אופטימי, הוא חשב שהיינו הולך לשנות את חייו, הוא הולך לשנות, לחזור למצב, למצב הרבה יותר טוב ממה שהוא יצא. איזושהי בריאות שהוא ייחל לה.
זיו יונתן, יוצר ומוסיקאי.
שעון יש שעה לזריחה, אבל לעין יש שעות אחרות.
יש גם שעון צל. נכון? פתאום חשבתי שאולי העניין הזה עם הצל מתאים לשעון צל?
יש.
לא קוראים לו שעון אור, קוראים לו שעון צל.
אם מרגע שהגדרנו את ארץ הצל, או המשורר מגדיר את ארץ הצל, הוא גם מגדיר את ארץ השמש, הוא מגדיר את ארצות הזמן שלו, ארצות הטוב והרע. מאותו רגע יש טריטוריה ומקום לכל דבר, ומרגע שיש ארצות לכל דבר, העולם הספיריטואלי, הנפשי, מקבל איזו קונקרטיזציה מאוד מאוד מיוחדת. ואצל המשורר אין ארצות של ממש וארצות של בדיון, אלא לכל תחושה, לכל מחשבה, לכל חלום יש מקום ממשי. ככה זה.
טוב, אבל אם אתה כבר הזכרת ארצות, כל המחזור הזה נקרא שירים ללואיס. ולואיס זה שם מאוד לא ישראלי. נכון? זה מיד מרחיק אותנו גיאוגרפית. זאת אומרת, זה גם, יש פה הרבה חומרים של חלום, אבל זה גם גיאוגרפית מרחיק אותי למין ארצות אירופאיות. למרות שהוא...
בוודאי, כי השאלה היא כל הזמן איך נעקוף את המנגנונים הדוחים. כי האומנות הרי יש לה את היכולת הנפלאה לומר או לגרום, לחולל איזה שינוי פנימי. מצד שני יש לנו איזו רתיעה מהאומנות בגלל התחפושות שהיא לובשת. הרי מין יצור דובר אמת שכל הזמן עוטה מסכות וצבעים ו... ועל ידי, מצד שני, רק על ידי המסכה, אנחנו מכניסים אותה פנימה, כי רק זרים אנחנו מכניסים הביתה, ואת מהשכנים שלנו אנחנו מאוד נזהרים. וזה הכוח הגדול של השירה, ליצור הרחקה, הזרה, על מנת בעצם לחזור חזרה.
אז לכן זו לואיס?
אני חושב.
שזה בעצם שם בדוי?
ללואיס מותר מה שאסור לרבקה. השם לואיס גם יוצר איזה אקלים אחר, כמו שלמשל עכשיו.
וגם זורק מיד ללואיס קרול, לאליסה.
נכון.
בארץ הפלאות.
והאקלים, האקלים הנושא, האקלים השונה הזה נוצר גם הנה עכשיו עם האפקט הזה, עם האקו הזה, שמרחיק אותנו ככה. והדבר הזה יוצר אקלים, יוצר מאפשר, נותן איזה אשראי לסוג אחר של דיאלוג, של קצב, של קשב. זה מפנה את הבמה להתרחשויות אחרות. שננסה לקרוא?
כן, אנחנו נקרא את השיר האחרון, שיר הפרדה מלואיס.
טוב. ובחוף הקור מכסה על החום כשאני יורד לחוף. עלים באים במדי דמדומים ומשהו צהוב שאומר עוגמה. ואני אינני יודע מה מתרחש על החוף הזה.
לואיס הקטנה, את רחוקה. בינינו שטיח צל שאי אפשר ללכת בו, ובחדרך קירות, שהאדריכל לא שיער שעליהם אי אפשר לבנות. ובחוף, הקור מכסה על החום, כשאני יורד לחוף.
ויש בי את. כבר אינך שומעת בקווי חום, עין גדולה, שאונייה כבדה חורשת בה ימים חרשים, ויש בי עין שכולה מים, שצפה אל ארצות שאינן בטווח, ידיים קצרות ליופייך.
אורי אילון, חייל.
לפני שנה, שנה בדיוק, עברה עליי חוויה. טירונות 0-2 קראו לה אז. במהלך השנה האחרונה השתדלתי שלא להיזכר ולחזור אל התקופה היא במחנה 80. ויום לפני הטירונות, יום לפני שנסעתי למסע הזה, חבר הכי טוב שלי צייד אותי בספר קטן, כתום, בשם מקום. שירים של יאיר הורוביץ מכונסים בספרון קטן קטן שלא מכביד. וכשהיה קשה, והיה קשה, קראתי בספר שזה... זה בעצם היה המפגש הראשון שלי עם יאיר הורוביץ, והוא ליווה אותי לאורך כל הימים ההם שם. ובעיקר אני זוכר איך קראתי את השיר הזה שאני אקרא. מעט דברים רכים עושים אותי קשה. מעט הם. כגון הרוח הענוג השורה בחדר, המלטף בחללים, שהם כגון הדברים הרכים של מפתן אהבה. ומעט הם הדברים הרכים שעשו אותי קשה בימים של הטירונות. והרגשתי שאני ממש מבין את יער, דברים רכים כמו, ואין הרבה דברים רכים במחנה 80, אבל יש שקיעה של שמש, ויש ציפור שפתאום באמצע מסדר נעמדת במרכז הרחבה, ויש רדיו שפתאום, צלילים של מוזיקה שפתאום שומעים ממשרד רחוק. והדברים האלה כשאתה נמצא שם, עושים אותך קשה.
יאיר הורוביץ בנה את שיריו מחומרי הילדות, היתמות, אחר כך מחומרי הגוף החולה. השירה, הוא כתב, היא דיבור, במקום שלעולם, לעולם, אין בו חיבור.
שקט שקט, הערב עובר בעץ ובלב. האדמה פנים מפקירה לברכת שמיים, והרוח בהפיכות סיני יפזר את הקסם המאפיר בעלי שלכת ויבשר לזרעים מייחלים את בו המים בשורשים צמאים. שקט, שקט באהבתי, שובי, שובי לקסמך אהבתי, שובי נסוכה פני מלאכים, פני מלאכים אהבה לי, נחים עליים מלאכים ואור פרחים נפקח מהלכים, בעדנתם שתים על ימים נעלמים, ורק הלב בודק קינתם במלאכים הנחים עליים. באים ערב, עובר שקט שקט, האדמה פנים מפקירה ומשב רוחות יצנן, באוויר צלול לאהבתי, שתשכים.
בשעה שש לשעונה אביב, תוכנית מיוחדת במלאת עשור למותו של המשורר יאיר הורוביץ, השתתפו הפרופסור מנחם פרי, הסופרת רונית מטלון, הקרדיולוגים דוקטור ימים אשחר, דוקטור אברהם פרדס, פרופסור גת קרן ודוקטור אהרון פרימרמן, הצייר משה קופרמן, זיו יונתן ואורי איילון. תודה ליצחק לאור, אביב תלמור ודנה בלום שקראו שירים, ולאילנה צוקרמן על ההקלטה של יאיר הורוביץ. ערכה ענת שרון. התוכנית הוקלטה בכותרת בית הספר לתקשורת.